פרק שביעי, פרק זין, בארץ ישראל, אנחנו צריכים לחזור כדי שלראות את כל התמונה בשלמותה. פרק עמוק מאוד, חשוב מאוד. הרב מסביר לנו מה קורה כשאדם הולך לקיים מצווה. קודם מגדיר מה עניינו של האדם, ואחר כך מה המהות הגדולה של המצווה והמפגש שבין האדם ובין מצוות השם. מה קורה אז? אם כן, אומר לנו הרב, מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים, מלאות דעה ורצון, מלאות רוח הבטה ומציאות מלאה. מזוהר האותיות החיות הללו מתמלות זבחיים כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים, אשר לכל שדרות הרצון, הדעה והמפעל לרוח ונשמה בכל ערכיהם. כלומר, פשוט עקר את עצמך. מהו אדם מישראל? אדם מישראל יש לו נשמה עליונה, נשמה אלוקית. נשמה גבוהה מעל כל המציאות. הנשמה זה לא שכל. זה לא רגש, זה לא כוחות שאנחנו מכירים שנפגשים איתם, זה לא כוח המחשבה של האדם, שזה האדם נפגש עם המחשבה שלו. אחרים לא רואים את מה שאדם חושב, אבל הוא בעצמו כן יודע שהוא עכשיו חושב. אבל המחשבה זה גילוי של כוח חיים פנימי, של נשמה. והנשמה היא לפני ולפנים. לפני ולפנים, גבוהה, עמוקה, כל הגדרה שאנחנו מגדירים היא בעצם לא מבטאה את עניינה של הנשמה, כי הנשמה היא כאילו, היא לא שייכת למקום, היא מעל מקום. עמוק, גבוה, זה עניין של, כן, דבר יחסי, והנשמה היא ניצוץ אלוקי שהוא המקור של כל ההופעה של האדם. אחר כך הנשמה הזאת מתגלה, היא מתגלה בכוחות חיים, היא מתגלה בעצם כוח החיים, שהוא מתפרט לכוח מחשבה, לכוח של דיבור, לכוח של מעשים, בתוך החלק הרוחני שבאדם, יש שכל, יש רגש, יש דמיון, הכל הופעות של פנימיות ונשמה עליונה. ואומר הרב, הנשמה מלאה אותיות, מלאה הנשמה אותיות מלאות אור חיים, מלאות דעה, רצון, רוח הבטה, מציאות מלאה הנשמה עליונה. ומזוהר הנשמה, המילה מזוהר בדרך כלל זה לא עצם האור, כן? זה כמו נגיד נאמר שלפני שהשמש זורחת אנחנו רואים כבר הערה, קרניים משתברות, לא רואים את השמש עדיין, אבל אתה רואים אור, זוהר. מזוהר האותיות, לא מהאותיות מהמקור הפנימי של הנשמה. כלומר, אותיות אמרנו שזה כמו קנטאים, זה המון המון כוחות, כוחות שבכוח. כוחות שבכוח זאת אומרת שכמו האות שהיא בעצם אין לה משמעות, אלא כשהיא מתגלה בתוך מילה, אז פתאום האות מקבלת משמעות. ואם מתגלה בתוך שורה, בתוך משפט שלם, אז עוד יותר המשמעות מתפרטת. והאות יכולה להופיע במילה כזאת, במילה אחרת, בכמה מיני הופעות. תלוי למה היא מתחברת. אז הנשמה היא מלאה כוחות שבכוח, שיכולים להופיע בהמון המון המון גוונים. כן? אם אנחנו אומרים, אם אנחנו נעשה חשבון, יש כף בית אותיות, שכן, אז בכמה צורות שיכולה כל אות ואות להופיע, זה לא יותר מרבבות רבבות. הופעות שונות, עם אות כזאת ועם אות כזאת, ובאופנים כאלה ובאופנים כאלה, עם כמה אותיות כאלה וכמה אותיות כאלה. מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים, מלאות דעה ורצון, מלאות רוח הבטה ומציאות מלאה. מזוהר האותיות החיות הללו מתמלות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים. זאת אומרת, כשאדם בא ומדבר, זה תהליך שמקודם היה ארוך מאוד, שאדם חשב מה הוא יגיד. אחר כך התהליך הזה הולך ומופיע בכוח הדיבור. כוח הדיבור בעצמו הוא תהליך של הוצאת אוויר, ואתה, זה עובר דרך מריטרי הקול, ואחר כך דרך השפתיים, השיניים, הפה, תהליך מאוד עובר כמה וכמה שלבים. לפני כן גם כן הרבה הרבה, הרבה שלבים יש, שמהמקור העליון נמשך ונמשך ונמשך, עד שמופיעים ההופעות של החיים. המקור הוא מאוד מאוד גבוה. כל הופעות החיים, כל שדרות הרצון, הדעה, המפעל, המעשים, לרוח ולנשמה בכל יחם, בכל יחם. זה האדם. כשניגשים למצווה, ניגשים לעשות מצווה, המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל עולמים. כלומר, המצווה זה רצון השם. מצווה זה רצון עליון, אלוקי, שמופיע בצורה של מצווה מסוימת. מלאה היא כל מצווה, אותיות גדולות ונפלאות מכל תרי"ג מצוות התלויות בכל מצווה. כל מצווה, כלומר, יש לה כל תרי"ג מצוות, אבל, כלומר, זה רצון השם שמופיע בגוון מסוים. אתם מבינים, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות את רצונו. והרצון הוא מופיע בתרי"ג מצוות. כל מצווה ומצווה שאני עושה, אני עושה את רצון השם. יש רצון, הרצון האלוקי. כל פעם רצון השם מופיע באופנים שונים. אז כל מצווה ומצווה היא בעצם כלולה מכל תרי"ג מצוות התלויות בה. מכל חיי העולמים שבסוד האמונה, כי היא כאילו הופעה של המקור העליון, שהוא המקור של כל הופעת החיים. זיו אור חיי, אור אלוקים חיים, אור חיי העולמים, חי בכל נועם בהוד כל מצווה. כלומר, אנחנו ניגשים פה עם דבר עליון נישא עם רצון השם. אז אומר הרב, ניגשים לעשות את רצון השם. אנחנו אומרים את הביטוי הזה בהקדמה להנחת תפילין. אז אנחנו אומרים, לשם ייחוד קודש אבריך ושכינתה, בייחוד השלים בשם כל ישראל. אנחנו עושים כאן איזה ייחוד. ייחוד של הקדוש ברוך הוא והשכינה. מה זה הקדוש ברוך הוא והשכינה, מה זה שני דברים? לשם ייחוד קודש אבריך ושכינתה, בדחילו ושלים, בעירה ובאהבה בשם כל ישראל. כל מה שאנחנו עושים, כל מצווה שאנחנו עושים, בעצם זה המובן שלה. מה הפירוש? יש צו השם, זה הרצון האלוקי שמתגלה, ויש ההופעה שלו המתקיימת על ידינו. אנחנו מקיימים את רצון השם. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, ואנחנו מוציאים את המצווה, את המעשה הזה מן הכוח אל הפועל. זה הופעה של שכינה. כל, כשאדם עוסק בתורה, שכינה כנגדו. כששלושה עוסקים בתורה, עוד יותר. חמישה, עוד יותר. עשרה, עשרה, אלוקים ניצב בעדת אל. וככה זה הולך ויותר הופעה. כלומר, כשהרצון השם מופיע, אם הוא מופיע על ידי יחיד, אז מופיע רצון בצורה מוגבלת, מסוימת. אם זה על ידי רבים, מופיע ממש הופעה של שכינה. עשרה, שכינה מקדימה לבוא. אנחנו לא רואים את זה, אבל זה ככה. השכינה מקדימה לבוא. מה שכינה זאת אומרת? השכינה זה ההופעה האלוקית בעולם. וריבונו של עולם הוא מעל העולם. והוא מופיע כאן בתוך המציאות. זה שני צדדים, ההופעה שלו, והוא בעצמו שהוא מעל הכל. אז בשעה שאדם עושה את רצון השם, מתחבר כאן, מתחבר כאן ההופעה עם המקור. אני מחבר את המצווה עם התוצאה שיוצאת בפועל על ידי הציווי. יש כאן איזה ייחוד, ייחוד זיווג. בכל זיווג יש מזה תוצאות תמיד. יש איזה לידה, לידה רוחנית, איזה עוצמה רוחנית מופיעה על ידי קיום המצווה. וכמובן, כמו שאמרנו שכל מצווה, תרי"ג מצוות תלויים בה, אז כל אדם מישראל שהוא עושה, הוא בעצם מייצג את כל ישראל. הוא חלק מכל האומה כולה. האומה קיימה את רצון השם על ידו. למה אני אומר האומה? זה האיש הפרטי הזה. אבל כל ישראל הם אחד. אז כשאחד עושה היד הזאת, האצבע שלי הזאת, עשיתי בה מצווה. האצבע עשתה מצווה? אני עשיתי את המצווה. אמנם זה היה על ידי האצבע, אבל האצבע היא שלי. גם כל אחד מישראל הוא חלק מכל כלל ישראל. וכשאחד עושה מצווה, זה צריך גם להגיד את זה, להיות מודע לזה. בשם כל ישראל הוא עושה את המצווה. הווה אומר, אנחנו עושים רגילים לעשות הרבה הרבה מצוות כל יום ויום. ולא שמים לב לגודל של עשיית המצווה. ולכן היו צדיקים שבאמת היו עושים הכנות הכנות לקראת כל מצווה שהם עושים. כי כמה שנתכונן זה מעט, כי אנחנו הולכים להיפגש כאן עם רצון השם. צריכים להכין את הנפש, את הכוחות החיים, לדעת עכשיו אנחנו הולכים לפגישה היסטורית. פגישה, כן.
אבל למה כשאנחנו עושים מצווה אנחנו מפגישים את המצווה עם הציבור,
או
אנחנו באים לקראת הציבור, ואנחנו נפגשים רק עם הציבור, אין לנו שום מפגש עם מה שיש מעט.
יש לנו, אנחנו, מה פירוש? מה פירוש שאין לנו שום מפגש? אנחנו עכשיו, רצונו, מה שהוא רוצה, עכשיו אנחנו גם רוצים. יש כאן שני רצונות נפגשים. הרצון הטוב שלנו של קיום המצווה, נפגש עם רצון השם, המעשה שאנחנו עושים, הוא בעצם רצונו של הקדוש ברוך הוא, שמתגלה על ידינו. כן? אז יש כאן מפגש, כמו שאמרתי, כל דבר משתלשל מהמקור האלוקי, ומתגלה עכשיו על ידי, בתוך המציאות. כשהמציאות מגלה את הרצון האלוקי, כאילו הרצון האלוקי מופיע, ואנחנו פועלים את ההופעה שלו. יש כאן מפגש של שני ה... משני צדדים כביכול, וזה ואומר לנו הרב, תכף בגישתנו למצווה לעשותה, מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותנו, אנו מתגדלים ומתגברים, מתעצמים באור חיים והוויה העליונה, מפוארה ועשירה עושר קודש עולמים. אנחנו הולכים לעשות מצווה, כל הנשמה הפנימית שבתוכנו מתרגשת, מתכוננת, כאילו כל כוחות החיים מתגדלים לקראת המפגש הזה, מתעצמים באור חיים והוויה עליונה מפוארה ועשירה עושר קודש עולמים, ובאור תורה וזיו חוכמה. זה מצידנו. ומצד שני מאירים עלינו, נוהרות עלינו אותן האותיות של מקורות התורה, ולעומתם מתנסות אותיות החיים המלאות זיו ואור פנימי שבמהותנו. כן, יש כאן רצון השם, אותיות החיים שלנו ואותיות של מקורות התורה, וציסה הרת עולמי מטבעה. יש כאן גישה בין מה שקורה בעולם ובין מה שמעל העולם, בין העולמות. זה לא פגישה, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, יש לפעמים מפגש בין היסטורי, בין מראשי מדינות הכי גדולות בעולם, ויכולים לבוא לידי החלטות שהן עושות השפעה על כל המציאות. המפגש שאנחנו מדברים עליו יותר גדול מזה. זה מפגש בין ריבונו של עולם ובין העולם. אנחנו בעולם, ואנחנו כאילו נפגשים עם ריבונו של עולם. התסיסה הרת עולמי מתהווה. עוז וחדוות נועם, גבורת קודש וססון אדנים. כלומר, זה המפגש הזה יוצר שמחה גדולה, עוצמות חדשות, גבורת קודש, ססון אדנים, מתהווה ברוחנו פנימה. ובכל היקום מתחדש אור וחיים. העולם מוכרע על ידינו לזכות. אני רוצה קצת יותר להסביר את הדבר הזה. למשל, כשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו לומדים איזה דבר, אז אנחנו יכולים לפרש את ה... אתה יכול לשם לסגור את הדלת שלא תקפו? זה לא עוזר. אז אנחנו יכולים לפרש את זה, אנחנו התעמקנו בסוגיה והבנו אותה. פתאום הרעיון הזה הוא התברר לנו. זה אנחנו מצדנו. ואפשר להסביר מצד אחד, מצד אחר. הרעיון הזה הוא כבר היה בעולם. אנחנו לא ידענו אותו. הוא הופיע אלינו. כן? לא שאנחנו עכשיו יצרנו את הסברה הזאת. הסברה הזאת היא קיימת ועומדת, והיא מופיעה עלינו. אנחנו הגענו אליה, או היא הגיעה אלינו, איך אנחנו נגדיר את הדבר הזה? שניהם נכון. פתאום נתגלה לנו, או הופיע פתאום בסברה, העיר איזה ברק מאיר בתוך השכל שלנו, אך, פתאום תפסנו את הרעיון. הרעיון הזה היה, אבל תפסנו אותו. אז הוא היה. אבל פתאום אני חידשתי את זה, פתאום התגלה לי, זה בא מתוכי. זה שני הדברים נכון. זאת אומרת, הרצון האלוקי מופיע, ואנחנו רוצים את הרצון האלוקי. זה מתגלה משני הצדדים. המפגש הזה הוא מפגש עליוני, מפגש מיוחד. כשאדם עוסק בתורה, זה שישקולה ככל המצוות כולם, אז על אחת כמה וכמה, שיש כאן איזו הופעה עצומה. אנחנו לא משיגים את הכל, ואני רוצה להסביר את הדבר הזה. אנחנו, השכל שלנו מבין את התורה ומבין את המצוות לפי היכולות שלנו, הן מוגבלות. הרצון האלוקי הוא בלתי מוגבל. אבל הוא משתלשל בתוך ומופיע בתוך הרצון שלנו. אז בעצם כשאנחנו עושים איזה פעולה של מצווה, אז היא פועלת הרבה יותר ממה שאנחנו בכלל משיגים. ולא לפי גודל ההשגה שלנו, האור שמופיע בעולם על ידי כשאנחנו קיימנו מצווה. אנחנו פשוט, כמו שאנחנו לוחצים על כפתור, ולקוח אור גדול, כן? אנחנו עושים את המצווה, ומופיע כאן זרם ממקור של החשמל, ממקור עליון. והוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו פעלנו, ממה שאנחנו עשינו, ממה שאנחנו הבנו. צריך לזכור את הדבר הזה, ולחיות באמת, ולגשת אל המצוות בצורה מתאימה, בצורה נכונה. העולם מוכרע על ידינו לזכות. עשינו מצווה, הכרענו את העולם כולו לזכות, במובן מסוים. על כל פנים מתוסף אור ויושר, רצון וסובה טוב פנימי. העולם, על כל העולם כולו, במידה מסוימת. אבל עצם הדבר שאתה חושב על זה, שכשאתה עשית מצווה, אז כל העולם בעצם הוא אור על ידי המצווה הזאת. לא בפועל שכולם יודעים את הדבר הזה, אבל זה קרה משהו, קרה משהו במציאות. עד כאן היה ביאור עניינה של קיום המצווה. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, הרי זה פרקי ארץ ישראל, הרב עכשיו זה משהו היה כללי. מוסיף הרב, בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו. כלומר, ארץ ישראל זה המקום שההופעה העצמית של ישראל היא יכולה להופיע בצורה הכי בהירה, הכי מדויקת. שם מחשיפות הם נערה, יונקות חיים עצמי מזיו החיים של כנסת ישראל. כלומר, כנסת ישראל בכללותה היא מופיעה בארץ ישראל. ארץ ישראל זה המקום של כלל ישראל. אתה יחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. מושפעות הן מסוד יצירתן המקורית בדרך ישרה. כלומר, כאן ההופעה של החיים הישראלים הם מקוריים. בלי השפעות שלא מתואמות את הטבע של נשמת ישראל. אוויר עד ארץ ישראל ממציא את הגידול הרענן של אותיות חיים הללו, בזיו תפארה, בידידות נעימה, בגבורת רעם, עליזה מלאת שפעת קודש, כל הכתוב לחיים בירושלים. כלומר, הרב רוצה שאנחנו נתבונן היטב היטב בקדושתה של ארץ ישראל, במעלתה של ארץ ישראל, ואיך בארץ ישראל מעשינו הם, יש להם ערך אחר לגמרי ממה שעושים, מהמצוות שעושים בחוץ לארץ. אז אומרים שהחפץ חיים אמר שהערך של מצווה שעושים בארץ ישראל זה פי 60. אז אני לא יודע אם אפשר למדוד את זה במספרים, כי זה בספירה אחרת בעצם. זה סוג אחר של דרגה של קיום מצוות. כדי רק לתת איזה הבנה כמה גדולה מעלתה של ארץ ישראל. הצפייה לראות באדר ארץ חמדה, השקיקה הפנימית לארץ ישראל מגדלת את אותיות הקודש. כלומר, גם אדם שנמצא בחוץ לארץ, אבל הוא רוצה לראות את ארץ ישראל. הזכרנו אתמול, העונש של המרגלים שהם לא יראו את ארץ ישראל. לא רק שהם לא ייכנסו לארץ ישראל, שהם לא יראו את ארץ ישראל. יש מדרגות מדרגות בקשר של אדם לארץ ישראל. משה רבינו זוכה לראות את ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה מאוד גדולה. הוא מראה לו את ארץ ישראל. הוא מקשר אותו קישור רוחני לארץ ישראל. הראייה, הרצון לראות את ארץ ישראל, להיפגש עם ארץ ישראל, לצייר את הציור, כן. הצפייה לראות באדר ארץ חמדה, השקיקה הפנימית לארץ ישראל, מגדלת את אותיות הקודש, את אותיות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיותנו ועצמיותנו. כלומר, אפילו שאנחנו בחוץ לארץ, אנחנו מתחברים לארץ ישראל, זה כבר פועל עלינו. היא מגדלתם גידול רוחני פנימי, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. כמו שאמרו חז"ל, על פי הפסוק, ולציון יאמר איש, ואיש יולד בה והוא יכונני עליון. כלומר, אפילו ההתקשרות הרוחנית לארץ ישראל, היא כבר פועלת על האדם ומרומם אותו מעלה מעלה. על אחת כמה וכמה מי שנמצא בארץ ישראל, ויודע את ערכה של ארץ ישראל, ומקיים את המצוות בארץ ישראל, הוא נמצא במדרגה עליונה מאוד. ולציון יאמר, כן. השם יספור בכתוב עמים, זה יולד שם סלע. המשפט, ממשיך הרב. העמוד האמצעי שכל הטרקלין עליו נשען. הרב התחיל עם הרעיון הזה של אותיות. יש אותיות. כלומר, האותיות הן בעצם השורשים שבכוח שיש בתוך, לפני ולפנים בתוך הנשמה. בתוך כל דבר עמוק, רעיוני. אם כן, איפה אנחנו פוגשים את האותיות האלה? באיזה מקום? המשפט, העמוד האמצעי שכל הטרקלין עליו נשען. חז"ל אמרו לנו שהקדוש ברוך הוא מתן תורה, לפני זה שם ציווהו חוק ומשפט, במראה, אחר כך אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, צמודים לעיקרה של תורה, המשפט. מה זה קשור? כמו שהחז"ל אמרו לנו, למשל למטרונה, ההולכת ושיפוליה מכאן ומכאן, משפטים ואמצעיתה של תורה. אז המשפט, הם מהות החיים, המשפט. משפט בני ישראל. מהות החפץ הנשמתי הספוק בנשמת רוח משיח אפינו, אשר יקראו להשם צדקנו, אשר יגלה אור משפט השם בארץ בגבורה עליונה. השוללת כל מלחמה וכל שפיכות דמים. כלומר, המצב הזה של קיום משפט, הוא מסדר את כל קיום של העולם. הוא מסדר שיהיה צדק ויושר ושולל, ממילא מונע מלחמות ושפיכות דמים, משפט בני ישראל, ויש לנו חושן משפט. שולחן ערוך. ויש לנו חושן משפט שעל ליבו של אהרון. על ליבו של אהרון אותיות. והאותיות האלה הם האותיות שעליהם הוא היה יכול אורים ותומים. השואל באורים ותומים, והאותיות היו קופצות, ולפי זה היה מקבל את התשובה. האותיות פעם מסתדרות בצורה כזאת או מסתדרות בצורה כזאת. יש בזה דעות איך אהרון היה מבין את הרמזים שהיו על ידי האותיות, האם הוא היה בעצמו צריך לצרף אותם פתאום האות הזאת, עוד כמה אותיות האלה בולטות, הוא יסדר מזה מילים ומשפטים, או שזה מה היו בעצמם מתחברות והיה רואה את הדברים האלה בצורה יותר ברורה.
סיפור עם חנה, שהתפעלה בקיסרה, שיקורה,
זה הגמרא במסכת יומא מדברת על האותיות. אומרת הגמרא, אז הוא אומר, המשפט בני ישראל על לב אהרון, תמצית האותיות הנשמתיות של כל ישראל מהירה באירועים ותומים. כלומר, שם האותיות היו השמות של השבטים. זה בעצם בני ישראל. והם היו בולטות או מצטרפות, כמו שאמרתי. בולטות, הוא היה צריך בעצמו לצרף את זה, או ממש מצטרפות, ועל ידי זה הוא היה מבין את התשובה של... כלומר, יש כאן האותיות, האותיות הנשמתיות, אהרון שהוא הלב של ישראל, הליבו של אהרון, נמצאות האותיות כלל ישראל. אז עמדנו עכשיו, בוננו היטב, ראשית כל מעלתה של קיום המצווה, ו... המעלה של קיום המצווה בארץ ישראל.
לא
זאת
מגבי המשפט, לא מתכוונים
בתורה,
שהיא
משפטים,
זה
היה את
המשפטים
במעלה לפני חרד, המשפטים שאחר כך, מה הכוונה שבאמצע, ראשית כל, המשפט הוא הדבר המרכזי שיש בתורה. והמשפט הזה הוא מופיע בחושן המשפט, באורים ותומים שעל ליבו של אהרון. שזה, זאת אומרת שהמשפט שהוא בעצם מקיים, הרב כאן עושה מין דרוש כזה, המשפט הוא בעצם יוצר את קיומו של העולם, בלי משפט אז תוהו ובוהו. המשפט הוא עושה סדר במציאות, בלי שיש שופטים בישראל אז, או בעולם, אז העולם הפקר והוא ירס, לא יכול להתקיים. המשפט הוא הלב של הקיום, וזה התפקיד של המשיח. משיח הוא רוח אפינו שיקראו לו השם צדקנו, שהוא ידון ויסדר סדר עולמי, סדר עולמי נכון, סדר עולמי חדש. והנושא הזה של המשפט, שהוא דבר מאוד מאוד עיקרי, אנחנו פוגשים אותו עוד פעם בחושן שעל ליבו של אהרון, באורים ותומים שעל ליבו של אהרון, ששם מופיע כאילו הקיום, הקיום הזה שהוא, הרעיון הזה של המשפט, הוא מופיע הקיום, הלב הוא מקיים את האדם, כן? אז כאילו לשים את המשפט על הלב, להגיד שבעצם המשפט הוא לב הקיום של המציאות, ומה שם נמצאות? האותיות, האותיות של בני ישראל, האותיות של, של שמות השבטים, האותיות ש, שבעצם כאילו האותיות נשמה, נשמתם של ישראל, כאילו הרעיון, התוכן, עניינם של ישראל. זה, המושג הזה לאט לאט צריכים ללמוד אותו, הוא מופיע, אתם הזכרתי בפעם הקודמת, הרב כתב ספר ריש מילים, שאנחנו יצאנו, קבוצת תלמידים, יצאנו לחודש ימים של אימונים בצבא, זה היה אז בשבילתו ההסדר, הסדר מרכז הראשון, אז הרב ציודה נתן לנו ריש מילים סגולה. אחד, יצא איתנו יחד הנכד של הרב זצ"ל, הרב יצחק גם קראו לו, הוא הבן של הרב רענן, אחר כך הוא נפטר, מצעיר, אבל הוא יצא איתנו, אז נתן לו, בשביל כולנו, ספר ריש מילים. ספר ריש מילים זה ספר שהרב מראה שבכל אות ואות יש בעצם את הכל. דורש את האותיות בכמה וכמה מאופנים, איך האותיות נראות, השם של האותיות, ומפתח את זה, כי אות יש לה גם שם, כמו שהזכרנו, דיברנו בפעם הקודמת על זה. א' זה א' למד פ', אז יש לזה, א' זה של עצמה זה אחד, על א' למד פ' זה כבר א' למד פ' זה 200, זה 111, ואחר כך מתפתח מזה, יש מילוי של, של האות ויש מילוי דמילוי, שמעתם את זה? א', למד, פ', פ' אפשר לכתוב פ' א', פ' ה', כן? וזאת אומרת שכל האות יכולה להתפתח. אני אומר, מילוי זה, יש לה תוכן פנימי שהיא ממולט בתוכן פנימי, יכולה להתפתח. מההתפתחות הזאת יכולים להתפתח עוד התפתחויות, ועוד התפתחויות, ועוד התפתחויות, ובעצם אז זה סוף. זאת אומרת שבעצם מאות אחת יכול להופיע כי הכל, עם כל אות ואות. כל אות יש לה השם שלה, ויש לה מילוי שלה, ומילוי דמילוי, ומילוי דמילוי, וכו' וכו'. אלה דברים שעוסקים בהם בתורה פנימית, בתורת הסוד. והרב לא הלך על פי הכללים של תורת הסוד, אבל באופן ציורי, הרחיב את ההתבוננות בכל אות ואות, ויכול היה לכתוב על, על האות הזאת ספרים בלי סוף. כתב הרבה הרבה דפים, כמה, כל מיני אותיות, שזה היה רק דוגמה לכל האפשרות להתבונן. זה לא דרשה, זה אמיתי, כי זה, כן, על דרך כל אות מכל תא בגוף אפשר לעשות בן אדם. מהבן אדם הזה אפשר לעשות כמה בני אדם. וכן הלאה והלאה והלאה, בלי סוף. מאדם אחד בעולם נוצר כל האנושות. זאת אומרת, כל אות היא בעצם בלתי גבולית. המקור שלה, השורש שלה הוא בלתי גבולי, יכול להתפטר ולהתפטר 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 בלי גבול. זאת אומרת שיש תמון באות הזאת פוטנציאל בלי גבול, בלתי גבולי. ומה שזה תמון, אז יש לנו, כשיש לנו מילה, אז יש בה כמה מילים, כמה אותיות יש בכל מילה. מילה, כל מילה, כל אות היא פוטנציאל של המון משמעויות, בלי גבול של המשמעויות. זאת אומרת שאתה בעצם נפגש, הרב אומר אותיות, אתה נפגש עם, עם המקור העליון שהוא לא נמדד, אי אפשר למדוד אותו. עשית מצווה, עשית משהו נצחי, לא משהו כאן ועכשיו. עשית משהו שהוא בכלל מעל הגבולות, כי הופיע כאן רצון השם. זה בלתי גבולי, הופיעו אותיות, אותיות הנשמה, אותיות המצווה. ללמד לך שבונן בגודל המפגש שלנו, אדם מישראל יש לו נשמה אלוקית. והאדם ישראל נפגש עם רצון השם, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. והשאיפה שלנו לעתיד לבוא, היא בעצם שהרצון שלנו יהיה מזוהה בדיוק עם רצון השם, באופן טבעי. שנעשה את המצוות לא מפני שאנחנו חייבים לעשות אותם, אנחנו חייבים, אבל לא רק מפני שאנחנו חייבים, אלא בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה בעצם מה שאנחנו רוצים גם כן. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה בעצם תמון בתוך נשמתנו. ואנחנו בעצם רוצים את זה. והתפקיד שלנו זה להגיע למצבים, למצב כזה שאנחנו, שהרצון האלוקי שתמון בתוכנו, יתגלה באופן המלא. ואז אנחנו מזוהים עם כל רצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד תורה, זה החפץ הפנימי שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתעטף בציצית, זה ממש המבוקש הפנימי שלנו, כמו שאנחנו רוצים לאכול, כן? זה דבר טבעי. כל מה שהטבע מבקש, שלא צריך לעשות משהו כדי שלרצות, זה הרצון הטבעי שלנו. אז כך צריך להיות גם הרצון שלנו בעשיית רצונו של הקדוש ברוך הוא. והווה אומר שמתגלה פה איזה משהו שהוא עוצמתי, שהוא אדיר, שהוא עושה פעולות אדירות. אלא מה הפעולות? לא נראות. אנחנו לא צריכים להיות אנשים מגושמים כאלה שחושבים שכל דבר צריך לראות בעיניים ולמשש אותו בידיים. כי אדרבה, הדברים הכי חזקים, אמיתיים, הם הדברים שהם אי אפשר למשש אותם. הם לא מגושמים, הם לא נראים.
אז מה הקישור? מה הקישור, הרגשה,
מחשבה?
מה הקישור שאנחנו כן מרגישים שאנחנו צריכים להגיע לשם? אם זה לא ראייה ולא שמיעה ולא
מישוש? אנחנו מבינים. ואז גם יכול להיות שזה מופיע בהרגשות. אם אדם מבין היטב את הגודל של המצוות, אז גם הנפש מלאת שמחה והתרגשות וכל כוחות הדמיון והציור הם מלבישים את כל ההבנה הזאת.
איך אנחנו באמת יוצרים שאם זה כבר נמצא בתוכנו, הרצונות האלה, איך אנחנו יוצרים את החיבור הזה בין הרצון שלנו?
אנחנו נמצא בתוכנו ומתגלה על ידי הכוחות החיצוניים שלנו, הכוחות השכל, המחשבה, שהיא מצומצמת, והרגש, והדמיון, כן, כוח הציור, והגוף הוא מגושם, הוא נוטה לכל מיני עניינים גשמיים. אבל כשאדם מתקדם יותר ויותר ויותר, אז התוכן הרוחני שלו יותר נהיה דומיננטי, והוא באמת רוצה. גם אנחנו הרבה דברים באופן טבעי כבר אנחנו רוצים לעשות את דבר השם. ואנחנו, אם חלילה, יש דברים שהתרגלנו אליהם מתוך ההתרגלות, זה כבר בטבע שלנו. למשל, אדם יאכל שוקולד חלבי בטעות, בתוך האורך הבשרית, שהוא אוהב מאוד את השוקולד הזה, שוויצי או משהו כזה, הוא אוהב אותו מאוד מאוד. אבל פתאום אומרים לו, זה חלבי. אז מה, הוא יבלע את זה מהר, או ירוק את זה? מה אתם חושבים, מה הוא יעשה? אני חושב ככה, זה מצטער, ירוץ לכיור, לשטוף את הפה, להוציא את כל השוקולד הטעים הזה, פתאום זה טעים, אני לא רוצה את הטעים הזה, לא רוצה את זה, זה לא עכשיו, עוד 6 שעות, בסדר. לא בשביל, לא תוך כדי, תוך כדי לאכילת בשר. או דברים אחרים, אני משמש בדוגמה הזאת. יש כאלה שלא אוהבים שוקולד, אז הדוגמה לא מתאימה להם. או שזה עוד לא אצלהם כל כך עמוק. טוב, נסיים פה.